לא כולם דחו? חשבתי שכולם דחו. טוב, בסייעתא דשמיא, בשעה טובה אנחנו מתחילים את אורות המלחמה. אורות המלחמה כמובן נכתבו בזמן מלחמת העולם הראשונה. כל הסעיפים, חוץ מהסעיף הראשון, אנחנו יודעים לומר להם שהם נכתבו בשוויץ. מה שקרה, אני אספר בקיצור, הרב קוק יצא לאספה של אגודת ישראל, אחרי התלבטות קשה, מי שלומד את האגרות של הרב יכול לראות שהייתה התלבטות, אם לצאת או לא בשביל הדבר הזה, ואז הוא יצא, ופרצה מלחמת העולם הראשונה. בשנה וחצי, אולי קצת יותר הראשונות, הוא ברח מהאזור של המלחמה, ויחד עם הרב ציודה שהיה איתו, הם הגיעו לשוויץ, ושם הם היו מנותקים מכל העולם, זה לא כמו בימינו, וישבו ולמדו תורה, הרב ציודה... מה? שוויץ מדינה ניטרלית, כמו שנקרא. והרב ציודה מספר שלמדו שם את כל התורה ביחד, את כל התורה. זה ביטוי כזה שהיה להם זמן ללמוד... אבל כמובן שהרב קוק לא הפסיק לכתוב, וכשהוא שמע כל מה שקורה בעולם והמיליונים שנהרגים, אז הוא כתב דברים שמעוררים אותנו תמיד לדעת איך להתבונן על המאורעות שריבונו של עולם מוביל בעולם בצורה פנימית. אתה מסתכל בחוץ, אתה רואה אנשים מתים ובלגן ומה קורה, והרב קוק מוביל אותנו למבט פנימי. רואים את זה בפרקים פה של אורות המלחמה, וגם באגרות חלק ג', הרב טאו תמיד אומר שאגרות חלק ג' זה כמו מסילת ישרים. מה זה אגרות חלק ג'? זה התקופה הזאת שהרב קוק היה בחוץ לארץ, זמן מלחמת העולם. וכל האגרות רואים בה, גם אגרות שלא קשורות, בפתיחה ובסיום, איך שהוא צופה ישוע, איך שהוא מביט אל התוכן הפנימי של מה שקורה במלחמה. הרבה פעמים אנחנו נצמדים למרתק ולמעניין, מי ניצח, מי כבש, מי נהרג, מי זה, כל הבחוץ, ואנחנו מסיחים את הדעת מהתוכן הפנימי. ופה אנחנו לומדים על ערכן של המלחמות. לכאורה מלחמה היא דבר רע. אז פה הרב מבאר בצורה נפלאה מאוד את המשמעות הרוחנית של המלחמה. אז כמו, חוץ מסעיף א', שמתוך הסעיף עולה שגם זה נכתב בתקופה הזאת, אז אנחנו יודעים להגיד שכל הסעיפים מקובץ ו' שנכתבו בשוויץ. הרב ציודה כותב לגבי הסדר של הסעיפים, סעיף א', אומר רב ציודה, כולל את המסקנה, הבירור והחשבון האלוקי ביסודו. עניין המלחמה בכללה. סעיף א', שמדבר טוב בזאת השם היום, הוא מה שנקרא הכלל. מה זה מלחמה? מה המשמעות הרוחנית באופן כללי? בעולם בכלל וביחס אלינו לגאולתנו ומשיחיותנו. הסעיף הזה מחולק לשניים. אז מה שאמרתי עכשיו, המבט הכללי על המלחמה, בעולם וביחס לעם ישראל, זה החלק הראשון של הסעיף, ומכאן מלחמת עולם של עכשיו. החצי השני של הסעיף עוסק במלחמת העולם הראשונה, ספציפית, מה היא פועלת בעולם. מה שמתגלה ומופיע באופן כללי בתוך כל הצרות האלה. כל סעיף א' הוא מין הקדמה, פתיחה יסודית. זה סעיף א' שלמד היום, זה מין הקדמה לכל אורות המלחמה, החשבון האנושי והאלוקי של המלחמה. אחר כך הוא מסביר את סעיפים ב' עד ה' וו' עד י' והסוף. נראה את זה בעזרת השם כשנגיע להמשך. אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. מי שיש לו אוי ספוסי, תסמנו את המשפט הזה, חשוב מאוד. המשפט הזה כתוב הכל. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. לכאורה, לא מובן הקשר. מה הקשר במלחמה, שזה שפיכות דמים, שזה חוסר סדר במציאות, בלגן, משתנה הפוליטיקה, משתנה השלטון, נדבר גם בעולם, וזה הכל מזדעזע. זה הזמן הכי גרוע לגאולה ולמשיח. מה? משיח הגאולה השלישית. הרב לא מפרט. כוח משיח, גם וגם. כוח משיח מתעורר בעולם, המשיחיות מופיעה בעולם, ולכאורה זה לא מובן. אז הרב מסביר. עת הזמיר הגיע, זה פסוק בשיר השירים. אגב, התרגום יונתן בסדר שם של הפסוקים, בשיר השירים מסביר שהכל מכוון לגאולת מצרים. ומה זה עת הזמיר הגיע? אומר התרגום יונתן, ועידן כתוף בוכריה עתה, הגיע הזמן של הריגת הבכורות, וקל רוח הדקוצ'ה דפורקנה. כל התור נשמע בארצנו, זה המשך. את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. תרגום מנתם מסביר את זה על גולת מצרים. והרב קוק לוקח את זה לגולה העתידה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. את הזמיר הגיע, הכוונה הזמן הריגת הבכורות. ואז הגיע כל התור, כל רוחה דקוצ'ה דפורקנה, כל הקודש של הפורקן, של הגאולה. אומר הרב, את הזמיר הגיע זמיר הריצים, זמיר הריצים פסוק בתהילים, הרשעה יש לכם על זה, מדורות החדשות. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, ממילא המשך של הפסוק, בשיר השירים, וכל התור נשמע בארצנו, שזה כל הגאולה. כל התור, התור החזן דורשים, זה התייר הגדול, זה משה רבנו, שהוא גאל את עם ישראל ממצרים, אתם יודעים שהפסוקים, יש את זה רש"י בשירת האזינו, רש"י חשוב מאוד. הוא אומר שכל השירה היא מסביר מהלך מסוים, בשירת האזינו, ואז מסביר של העבר, ואז הוא מסביר שכל הפסוקים גם הם קשורים לעתיד. אז הוא אומר, אותם פסוקים יכולים להתפרש גם על העבר וגם על העתיד. לכן גם הפסוק הזה בשיר שירים יכול להתפרש גם על גאולת מצרים, כן, כל עת הזמיר הגיע, הריגת הבכורות וכל התור נשמע בארצנו, גאולת מצרים, וגם על העתיד. שעת הזמיר הגיע, כמו שאומר הרב, הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. ממילא כל התור נשמע בארצנו, גם גאולה עתידה, זה לא סותר, שני פירושים ששניהם נכונים. אז מה הקשר בין מלחמה לבין משיח? תשובה, כשהרשעים נכחדים מן העולם, כי המלחמה בעצם הורגת הרבה מאוד אנשים, אז העולם מתבשם. למה העולם מתבשם? כי יש פחות רשעה בעולם, יש פחות טומאה בעולם. אגב, יש גם אלמנט של חשבון נפש. כשאדם רואה שכל כך הרבה אנשים, יש לא מעט חוזרים בתשובה, שחזרו בעקבות מלחמה. אחד המפורסמים שבהם, זה לא ממש המלחמה, זה התרגיל צבאי, משהו לא זוכר בדיוק. הרב שלום ארוש, תכנסו ביוטיוב, תחפשו חזרה בתשובה. הוא מסביר, הוא חזר בתשובה. נהרגו כל החברים שלו בתאונת מסוק. היה בסיירת, כל הקולים וזה, היה זה. ואז טיילו בכל העולם, עשו דברים וזה, וכולם נהרגו בתאונת מסוק, שזה אימון או משהו. וזה עורר אותו לתשובה. והוא עשה איזה סיפור היה, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה קיים, אז תתן לי סימן עד סוף השבוע, וזה סימן, לא זוכר קודם בדיוק את הסיפור. ואת החצי השני שזה הסיפור אני פחות אוהב, אבל את החצי הראשון אני יותר אוהב. שיש משהו במציאות, כאילו סימנים, הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו סימנים. היה לו סייעתא דשמיא, אבל זה לא בהכרח. אבל החצי הראשון הוא חשוב, כשאדם מזדעזע, אז הוא מתעורר בתשובה. כשהעולם מזדעזע, אז העולם מתבשם. הרשעים נכחדים, פחות טומאה ורשעה בעולם, והצדדים הפנימיים של האנשים נחשפים. היחידי, עכשיו לא כולם רשעים, תבוא ותגיד, אוקיי, במלחמה נהרגים רשעים, גם רגילים, אנשים רגילים, אומר הרב. הרי היחידים שהם לא רשעים, הנספים בלא משפט, איך זה מעורר את הצדדים הפנימיים של המציאות וחושף ומביא להופעת המשיח? לכאורה הם לא רשעים. שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, כן? במלחמה נהרגים הרבה בלי משפט, מה זה בלי משפט? מידת הדין מופיעה בעולם, הצבא נלחם נגד צבא, אז הרשעים מגיע להם למות, והרבה אנשים סתם מתים. סתם לכאורה, בלי משפט. יש בה ממידת מיתת צדיקים המכפרת. יש פה אלמנט של הרבה אנשים שמתים ללא סיבה, בלא משפט, וזה בחינת מיתת צדיקים אחד, למרות שלא צדיקים. מעין מיתת צדיקים המכפרת, בחינה כזאת.
מכפרת את העולם?
כן, מכפרת על כל המציאות, וכל המציאות נהיית נקייה יותר. זה אני בטוח שכשהקורונה תיגמר, העולם שלנו יהיה נקי יותר. גם מתו הרבה אנשים, חלקם רשעים, ואלו שלא רשעים. בחינה שמיתת צדיקים מכפרת, וכל הזעזוע, זה מה שאמרתי קודם, יש פה הרבה זעזוע, כל העולם הזדעזע. איך? בואו לא נפתח את זה עכשיו. מה?
זה רק שיש מלחמה.
גם מלחמה קטנה יוצרת זעזוע קטן ושינוי קטן. מלחמה גדולה יוצרת זעזוע גדול ושינוי גדול, ובמילה גם השיח יכול להופיע, או לפחות מדרגה, בהופעת המשיח מופיע. עכשיו, מה עם הבינוניים אלה שמתו? אז אמרתי, יש זעזוע גדול, מגיפה. כל סדרי החיים משתנים. הדבר הזה עצמו מעורר לי תשובה. להביט יותר פנימה אל משמעות החיים יכולים. אבל מה עם הבינוניים? עולים הם למעלה בשורש החיים. יש כמה הסברים למה הרב מתכוון פה. אני אמשיך עוד כמה מילים. ועצמות חייהם הנשמתית של אותם אנשים שעלו למעלה בשורש החיים, מביא ערך כללי לטובה ולברכה לכלי הבניין העולם בכל ערכיו ומובניו. איך להסביר את הדבר הזה? יש כמה אפשרויות. לא הסתכלתי בהסבר של הציודה, אבל הרב וינר אומר שהכוונה היא כזאת. יש את המהדורה של הרב לונדין, יש גם המהדורה של הרב וינר. הוא מסביר שאלו שנספו שלא במשפט, אז לכאורה זה לא פייר. למה היה לנו עוד 20 שנות חיים, וסתם נהרגנו, מתו. אז אומר הרב, הרב וינר מסביר שהכוונה היא, משלימים להם זכרה בעולם הבא, וערכם הנשמתי מתעלה. אוי טוב, באמת היה פה חוסר צדק, איך אנחנו משלימים? אתם יודעים הרי שיש גם פעולה הפוכה. רשעים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה למלא להם שכרם בעולם הבא. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן להם שכר פה בעולם הזה, אז יש פה משהו הפוך. הבינונים האלה היום אמורים לקבל עוד שכר פה בעולם הזה, לחיות וליהנות בחיק המשפחה וכו וכו. והקדוש ברוך הוא חסך את זה, מנע את זה מהם ומשלים להם שכרם בעולם הבא, אז הערך הנשמתי שלהם מתעלה. כשיש התעלות נשמתית, אז העולם כולו מתרומם. ואז הערך הכללי שבניין העולם בכל ערכה ומובניו מתעלה. טוב, אז הרב פה חושף אותנו למה קורה בשורשי הנשמות, במאחורי הקלעים של המלחמה, הרשעים מתים, והבינונים מתעלים, וכל המציאות כולה מתעלה. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש. ורגלי משיח מתגלים ביותר, לא הכוונה משיח מיד מגיע, נגמר מלחמת העולם הראשונה, הגיע משיח, לא הגיע משיח, אבל רגלי משיח מתגלים ביותר. מיד הלכה מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק, אמרתי לכם, בשוויץ, אחרי זה היה בלונדון, הוא היה שם בהפצצות, הגרמנים הפציצו את אנגליה, יש שם סיפורים, סיפורי מופת, הוא היה מגיע, קורא תהילים, וכל זה מקלטים היו חוטפים, ורק המקלט איפה שהרב קוק היה לו חטף, היה פעם אחת, אני לא זוכר, זה סיפור שלא כל כך מאפיין את הרב קוק, אבל זה סיפור שמופיע בכמה מקומות. שמעו בבית כנסת, ורצו כולם לברוח, אני חושב שזה היה באמצע איזו תפילה, אולי אפילו עם כיפור, לא זוכר בדיוק פרטים. ואמרנו, תישארו, יהיה בסדר, הוא קרא כמה תהילים, וכל הבניינים מסביב הכל הופצץ, והבית כנסת נשאר. זה סיפור לא אופייני, כי...
הרב קוק היה מאוד שכלי.
כן, זה היה, רוצו למקלט. טוב, אבל היה לו השגות עליונות גם, והוא היה יכול לעשות לעצמו, מה שאנחנו לא רוצים לעשות לעצמנו. מכל מקום, אז הוא היה שם בהפצצות. אבל מיד אחר כך, הוא פעל לטובת הצהרת בלפור. היה שם מאבק מדיני בתוך מקבלי החלטות שם באנגליה. בלפור רצה, וכאלה שלא רצו, והתנגדו, וגם היו יהודים שהתנגדו, וכו' וכו', והוא פעל שם באופן נמרץ, ורואים מתוך האיגרות בחלק ג' שהוא כותב שזה חלק מהמשמעות של המלחמה. המלחמה הכשירה את הלבבות להקים בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל. הרב קוק נפטר, אבל מלחמת העולם השנייה, כמה שהמשנה הרוחנית הזאת נכונה, שמיד אחרי השואה שסיימה את מלחמת העולם השנייה, 5 שנים אחר כך, הקמת מדינת ישראל. אז מה זה?
3.
אם היא נגמרה בתשעיני, אז זה 3. אבל אולי נגמר בתשעין ג' תשעיני, היא התחילה בתשעין קצת ביחד, והייתה 5 שנים, לא?
6.
6. 6.
39.
אה. טוב. אז זה עוד יותר. אוקיי.
אני
רוצה להסביר לשאול לבנים, כי מה שאמרת מבחינת המוות, אז גם הראשונים, אני שאמר, כאילו, יש להם התעלות?
לא.
למה לא?
וגם את
הורכים יוצאים. אנחנו מגיע להם, אבל. לבית הזה. לא, באמת. אמת, הוא היה מגיע להם כרת, מתעביד לשמיים, הרשעים, הם לא, אין סיבה שהם יקבלו שכר נוסף.
לא, אבל עצם ההגדות, הרי מה אמרנו ש...
יש רשעים כאלה ויש כאלה, זה לא כלל קבוע. יש מצבים שהוא כל כך הרשיע שמשלמים לו שכר בעולם הזה וגורמים לו
לנשום. כי הוא מת בלא משפט.
רק הבינוניים מתו בלא משפט, הרשעים מתו במשפט. מה העניין שמיטת צדיקים מכפרת? למה הרב משווה את זה מצדיקים? כי מה קורה שצדיק מת? הוא מת בלי סיבה כביכול. הרב קוק נפטר בגיל 71 הסרטן, ודאי שהפועל למת שמיטת צדיקים מכפרת, הוא יכול להיות בגיל 90. עד 120, למה הוא נפטר בגיל 70 מחלת הסרטן? כי היה פה אלמנט שמיטת צדיקים מכפרת. אז מעין זה, הם לא צדיקים אנשים אלה, אבל מעין זה יש במלחמה שהרבה אנשים מתים מלפני זמנם, כי ככה זה מלחמה. כשמידת הדין מסתובבת בעולם, אז נחמים בו בחדריך, יש מגפה בחוץ, כנס הביתה, תברח. כי יכול להיות שלא מגיע לך למות, אבל כיוון שיש מגפה בעולם ויש מלחמה בעולם, אז אנשים מתים. מה? הזכות היא לנו, לעולם, העולם מתבשם. הם עצמם מתו בלא משפט. מה? הנשמה שלו מתעלה. הנשמה שלו מתעלה בעולם האמת. כי העולם מתבשם, ברגע שיש... כן, אז יש אחדות נשמות. ברגע שנשמה של אחד מתעלה, אז כל המציאות מתעלה. כשיש הרבה 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 מאוד אנשים, שבגלל שנפטרו בטרם זמנם, נשמתה מתעלתה, אז כל המציאות. נכון, מיטת צדיקים מחפרת, זה בדיוק מה שהרב פה אומר. זה בדיוק הרעיון. אז כל המציאות מתעלה. ואחר כך, כתוב המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי ושם מתגלים ביותר, כמו שנתתי דוגמה, גם מלחמת העולם הראשונה וגם השנייה. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, כלומר, מישהו שאל פה מה קורה עם מלחמות קטנות. ככל שהמלחמה יותר גדולה, אז מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שזו המלחמה העולמית, הביסום הוא כל כך ניכר לעיניים. אבל כל מלחמה, גם קטנה, יש בה אלמנט כזה. אבל ככל שהיא יותר גדולה בכמותה ואיכותה, הכוונה היא שכלי נשק יותר מתוחכמים וכו', כמות של האנשים והאיכות של הכלי נשק, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. כתוב במדרש רבה, שכל הפסקה פה מבוססת על המדרש הזה, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. מפורש. זה מה שאומר רב, ככה תגדל הצפייה לרגלי משיח שבא, כי הרב מתשתמש בביטוי רגלי משיח פעמיים. ראיתם פה? רגלי משיח, רגלי משיח. אומר, זה בעצם לקוח מהמדרש. אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. עכשיו נלמד את החצי השני של הפסקה. אז אמרנו, החצי הראשון של הפסקה עוסק במובנה של המלחמה בכלל, כולל ההשלכה לגאולתם של ישראל. ובחצי השני של הפסקה אנחנו עוסקים במלחמה של עכשיו, כלומר מלחמת העולם הראשונה, מה שמופיע באופן כללי מהמלחמה הזאת. יש לזה יותר השפעה, אני כן ככה חשבתי. מלחמת העולם הראשונה והשנייה הייתה מלחמת עולם כללית, אז בצד הכמות והזעזוע העולמי שהיה, זה היה משהו חזק מאוד. אבל מלחמה ישראלית, שעם ישראל מעורב בה בוודאי, שיש לה משמעויות לתוכנו. אם יש מבצע בעזה, אז כשהמבצע נגמר, אז יש התבשמות. יש עילוי רוחני בחברה הישראלית. אפשר לצפות להתעוררות. מה?
זה מעניין את העולם. העולם הרבה יותר מאשר מלחמה.
נכון, המזרח התיכון וכו'. כן, המזרח התיכון בו. איך זה ניכר? בזמן מלחמה יש התעוררות והתפקחות. אחרי זה יש דעיכה. זה חוזר ודועך. אמר המלחמה עצמה, וקצת אחר כך יש מאוד התעוררות. דוגמה, כן, גיוסי מילואים תמיד הם מאוד נמוכים, וברגע שיש מבצע או מלחמה זה מעל 100%. אמרו שזה יותר מסוכן. זה יותר מסוכן. מגייסים. וכל התקשורת שבדרך כלל היא מאוד... מאוד אתם יודעים, אז בזמן מלחמה היא מחבקת את המהלכים ותומכת וכו'. וגם במקבלי החלטות יש אומץ, פתאום מקבלים אומץ ותרימים הסוסים, זה כשזה שגרה, אז מגיע זה, והאור פתיחה באש, שכן אפשר, ואי אפשר וזה. וכשיש מלחמה, האור פתיחה באש, הכל משתנה, ועוד ועוד דוגמאות. בזמן עופרת יצוקה, אחד העיתונאים שהיה, אני סתם דוגמה, אני מכיר את זה, בטח יש הרבה דוגמאות, היה מאוד שמאלני, חזר והפך להיות ימני, דן מרגלית, שמעתם עליו? ומפורסם. היה תמיד בשמאל וזה וזה וזה, ובעופרת יצוקה, משהו אצלו השתנה, הפך להיות ימני. ויש הרבה דוגמאות כאלה. אז אני לא יודע להגיד, אני לא זכיתי למבט של הרב קוק. מלחמת עולם זה משהו שכולם רואים. מלחמות קטנות קשה לנו יותר לעקוב, אבל ודאי שדברים קורים. מלחמת עולם של עכשיו, כלומר מלחמת עולם הראשונה. צפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה. שימו לנו שלושה ביטויים. יש גם פה צפייה נוראה גדולה ועמוקה. נורא, כלומר זה משהו חד, זה משהו חריף, זה לא, זה משהו נורא שאנחנו מצפים לו. גדולה בכמות ועמוקה באיכות, כלומר זה יהיה משהו דרמטי שישפיע, זה באמת קרה, על כל עם ישראל, שהקמת בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל, הצהרת בלפור. זה גם עמוק, כי זה משהו פנימי, משהו עמוק, התחולל בנפשות. מצורף לכל גלגולי הזמנים, והוראת קצר ניגול של התיישבות ארץ ישראל. אם אני לוקח בחשבון, אומר הרב, אני מצרף לזה את מה... את גלגולי הזמני ועורת קץ המגולי שהתיישבו בארץ ישראל, שאנשים חזרו לארץ ישראל והתחילו לשבת בה, אז יש לי מלחמה פלוס חזרת ההתיישבות לארץ ישראל, מה שלא היה הרבה מאוד 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 שנים, כמעט 2000 שנה, מצרף את שני אלה ביחד, אז יש פה ציפייה למשהו מאוד גדול. בדעה גדולה, בגבורה עצומה, בהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת ברעיון, ביוצאים עליהם חמישה ביטויים כדי למה? בוא נקרא במשפט אחד. צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם, לגלל בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. כדי לדעת ולהבין את מה, לקבל את התוכן הנשגב של אור השם שמתגלה בתוך המלחמות הללו, צריך להיות במדרגה של דעה גדולה, גבורה עצומה, היגיון עמוק וחודר, תשוקת אמת ורעיון בהיר. צריך המון המון תנאים כדי לדעת, לצלוף, אל העומק הפנימי של מה שמתחולל, כי בני אדם רגילים, רואים מלחמה, ישר נצמדים לעיתונים, מה שהיה פעם, היום יש טלוויזיות, נצמדים למסכים, רואים, אשן פה, יחידה שם, זה פה. אבל לצלוף פנימה צריך עמקות, צריך גם גבורה, כי העמקה הזאת היא דורשת אומץ, היא דורשת מבט חדשני, היא דורשת הפשטה, להפשיט את המאורעות, כי אתה כל הזמן נצמד למה שאתה רואה בחוץ, לגרום להם להיות רעיונות מופשטים. צריך היגיון עמוק וחודר, לא רק היגיון רגיל, שכל, צריך היגיון עמוק וחודר שיכול לחדור אל תוך המהלכים. בהירות, אמת, כן, להשתוקק לאמת, לא רק להשתוקק לצהוב ולחיצוני, להשתוקק לדברים האמיתיים שקורים. עכשיו אומר הרב מה שאנחנו רואים כל בוקר, בעל מלחמות, מה מיד אחר כך כתוב? זורע צדקות, מצמיח ישועות. אותו בורא עולם שהוא בעל מלחמות, הוא גם זורע צדקות. בתוך המלחמות מופיעות הצדקות. סליחה, הישועות התכוונתי. גם זורע צדקות, מצמיח ישועות. כן, זורע ומצמיח. כן, לומדים זורע, נכון? אם לא מצמיח, כן מצמיח. חוק את החוינה עם הרשע שומר, זה פה, שם. אם תלשתי, הוצאתי את זה. אחרי הזריעה מגיעה הצמיחה. בורא רפואות, כלומר הקדוש ברוך הוא כבר בורא את הרפואה יחד עם המלחמה, נורת תהילות, אדון הנפלאות, ומיד אחר כך כתוב, לכאורה בלי קשר, עכשיו אנחנו מבינים את הקשר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, או חדש לציון תמיד, כי יכולם במהרה לאורו. כלומר מיד אחרי המלחמות והישועות, או חדש לציון תמיד, כי יכולם במהרה לאורו. בכלל, ברכת המאורות, זה כתוב בשו"ת הראש. שו"ת הראש, הוא שואל על החתימה, הרי יש לנו כלל שהחתימה צריכה להיות מעין הברכה. הברכה הייתה על המאורות, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מאורות, אז אנחנו מודים לו, מברכים אותו, יוצר המאורות. אז מה זה החתימה הזאת? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שואל הראש. החתימה היא לא מעין הברכה. אומר הראש, שמדובר על האור שהיה בששת ימי בראשית, חדש אותו בכל יום מעשה בראשית, האור שהיה בששת ימי בראשית וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, זה האור שגם עליו אנחנו מודים, לא רק על השמש כמו שהיה היום, אלא על האורות העליונים שעוד יופיעו. לכן החתימה, חדש אותו בכל יום תמיד מעשה בראשית, קשורה לברכה של ברכת המאורות. אז אם כן אומר הרב, כשאנחנו מתבוננים בנוסח התפילה, אנחנו רואים במלחמות זורי הצדקות, יש לנו ישועות, יש לנו רפואות, ויש לנו אור חדש שמאיר הציון, וכולנו זוכים לאורו. וזה בזכות ההתבשמות של המציאות. אני אתחיל כבר עכשיו לקרוא לכם את ההקדמה של הרב ציודה לסעיף ב'. מה זה סעיף ב'? אז אמרנו, סעיף א' זה מעין הקדמה כללית. משהו שרציתי לקרוא לכם, יש שם תחילים צעיף ב', אולי נחפש פה, מה אתם אומרים? יש, נחפש, יש אתר נקרא ויקי טקסט, תכנס כתבי הרב קוק, אורות הקודש. אבל אורות הקודש, חלק א', עמוד קוף נון ה', אבל תהיה לנו בעיה למצוא את זה, כי אנחנו בלי עמודים. בלי עמודים, אין לנו עמודים שם במהדורה הזאת. טוב. אני לא זוכר את הסעיף, סניף. התחלתי להביא בדרך לפה משהו. אין שם, אין שם. יש שם, לא נורא. אומר הרב צבי יהודה, תרשמו לעצמכם, אורות הקודש, חלק א' עמוד קופנינה. יש שם הרב ארקוק חוזר לרעיון הזה של זמיר עריצים, של החרטת הרשעים, שהיא בעצם פועלת למלחמה וכולי, מה? חלק א' עמוד קופנונה. אולי אני אקרא את זה מחר בתחילת השיעור. סעיף ב' עוסק, אומר הרב צבי יהודה, מה זה סעיף ב'? מתחילה התפרטו דברים, אבקות מתחילה, בסעיפים ב' עד ה' מתחילים התפרטו דברים, אבקות נקודות מיוחדות. יש בכל פרק עניין קצר ומיוחד, הנוגע להסתכלות בענייני מלחמות בעולם בגויים באנושות. מכל אחד מכל ארבעת הסעיפים האלה ישנה נקודה מיוחדת המתפרטת. אז אחרי שאנו סעיף על השואה, מין סעיף כללי, הקדמה כללית, מה המבט שלנו במלחמות? ההבנה שאנחנו צריכים להתבונן באופן עמוק על המלחמות, מה הן פועלות בעולם. עכשיו יש בכל סעיף פה איזושהי נקודה מיוחדת. הרבתא אומר שהסעיף הזה, סעיף ב', בא להאיר את דמותו של דוד המלך. אנחנו הולכים עכשיו להתבונן על הגדולי האומה שהם גם נלחמו, הוא דוד המלך ועוד. זה הנושא של הסעיף. זאת השם, נראה אותו מחר, חזקו ומצאו, ונשם עם אחר.